שולחים מכתב
או משאירים תעודות שהן למדות אותנו על ההיסטוריה, אשר לפעמים יש בהבאתם עליהם הצלת חייהם ומילותם מן האיסורים והסכנות, ובו יונצחו המדעים בספרים. כלומר, חלק מההתפתחות של המדע זה ביכולת להשאיר דברים כתובים, אחרת כמעט כל דור היה צריך להתחיל מאפס, זה לא היה הצטברות של מדע. ובו יערכו, כן, בו הכוונה באמצעות הכתב, ובו יערכו העניינים המפוזרים בלבבות. כלומר, יש בכתיבה גם מעלה שהיא מסדרת את המחשבות, לא רק שאני עכשיו כותב משהו שבעוד 100 שנה יועיל למישהו אחר, אלא לי עצמי זה כעת מועיל לסדר את המחשבות. ובו רושמים בני אדם מה שאירע ביניהם ממסע ומתן ומסחר וחובות וקניין קרקעות וכתובות וגיטין ושחרורים, והדבר רב מכדי להקיפו. אז יש לכתב הרבה הרבה תועליות. ואם אתמול אמרתי על הדיבור שאצל בעלי חיים יש אולי סימנים, אבל ודאי שלא דיבור ולא ספרות וכו', אז על כתיבה אין על מה לדבר בכלל, אפילו לא משהו דומה. ומשלמות הטובה לאדם בו, היינו בכתב, מה שנתקנו לו כף ואצבעות שיהיה מוכשר בהן לחקוק ולכתוב ולרשום, וקדיחת האש שהיא גם צריכה זריזות ידיים, ושאר המעשים והמלאכות העדינות, בלעדי שאר מיני בעלי החיים מפני שאינם זקוקים להם. באמת אצל בעלי החיים האחרים אין בכלל מושג, או כמעט בכלל מושג של כלים. כאילו אם יהיה איזה קוף שמסוגל לקחת אבן ולפצח אגוז קוקוס, הוא יחשב קוף אינטליגנט בצורה מיוחדת. כאילו זה כבר מראה, זה פחות או יותר, או אני יודע מה, יש איזה קופים שהם מסוגלים לכרות ענף מעץ ולהוריד ממנו את העלים ואת הענפים הצדדיים, ואז להפוך אותו למקל, ואת המקל הזה להכניס בתוך חור של גזע עץ כדי לרדות משם דבש שדבורים עשו שם כברת. זה קפיצה כאילו מאוד משמעותית שהוא עד כדי כך חכם לעשות כזה דבר. ושאתה משווה את זה לא צריך לשאות את זה אפילו למחשב שאדם מפתח או ספר שאדם כותב, אלא תשווה את זה אפילו לצלחת מרק וכף או לא יודע מה, קומקום שבני אדם ממציאים, תכשיטים, בגדים וכיוצא בזה. זה נמצא במקום אחר לגמרי, כל הנושא של הכלים של הפקת אש שבעלי חיים לא עושים, כן, מפני שאינם זקוקים להם. בעלי החיים גם לא זקוקים לזה, אז לא קיבלו את הכלים לזה, לא קיבלו אותה, לא את היכולת השכלית ולא את המוטוריקה העדינה כדי לעשות דברים עדינים. ואומר, אין לך איבר ממה שהזכרתי אופני תועליותיו שאין עקבות החוכמה בהרכבתו והנחתו וחיבורו גלויים למי שיתבונן בהן, והם עדות חזקה וראיה ברורה על השגחת הבורא יתעלה עלינו. כן, עקבות החוכמה באיברנו הוא כבר באר לנו גלינוס, שהיה רופא יווני, בספר תועליות האיברים באור מפורט של התועלת ומה התפקודים של כל איבר ואיבר. ואילו רצינו לבאר את זה באיבר אחד בלבד, היו דברינו חורגים ממסגרת המטרה, כי הספר שלנו הוא סופו של דבר לא ספר רפואה ואנטומיה, ויש במה שהבאנו מקצת הערה למי ששואף אל מה שיש בו הצלתו, שזה לפקוח את העיניים ולהיות אסיר תודה לקדוש ברוך הוא ולהשתעבד לו אם ירצה השם. אבל זה רק מי ששואף, כי אדם יכול להיות עיוור בעיוורון רצוני כל ימיו. ובאמת כמו שהוא פתח בהתחלת השער על התינוק המאומץ הזה שהוא גדל כך, אז נראה לו שזה מובן מאליו, אז הטריוויאליות היא הורסת כל חלקה טובה. זה מה שאנחנו מורגלים שהכל מובן מאליו וכולי, זה צריך לבחור בהכרת הכל. אבל הבחינה בשאר מין, עד כאן לגבי האדם. עכשיו הוא מתבונן קצת על הסביבה. אבל הבחינה בשאר מיני בעלי החיים והנהגתן וכלכלתן אינן נעלמת למי שיתחקה אחריהם ויתבונן עקבות החוכמה בהן, ולפיכך תמצא שהכתוב מדגיש אותם בהזכירו נפלאות הבורא יתעלה. במה שאמר לי איוב, מי יכין לעורב צדו? כי ילדיו, כן, כאשר ילדיו אל אל ישבעו. ואמר נותן לי בהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו והרבה כאלה. אז זה גם דבר מאוד מופלא שאדם מתבונן בעולם החי, הוא רואה איך הקדוש ברוך הוא נתן לכל בריאה ובריאה את התכונות. יש כאלה עם תכונות התקפיות, יש כאלה עם תכונות של הסוואה והגנה, והרבה פעמים אתה רואה איך דווקא בעל חיים מנצל את החולשה שלו כדי לשרוד וכיוצא, איך יש סימביוזה, כן, שיתוף פעולה בין בעלי חיים, כמו באדמה איזה דג קטן שמנקה את השיניים לדג גדול, או פונדקאי שניזון אבל גם מנקה, כן, איזה ענפה כזו שאוכלת את הפילים שיש על הגב של הג'מוסים, של הפרות, אז טוב לה וטוב להם, וכן כרצה פה זה המון המון שיתופי פעולה ואיזונים, איזונים מאוד מאוד עדינים בעולם החי. וכן אם תתבונן, אפשר אפילו בין החי והצומח, כן, יודע מה, שזה בעל חיים ניזון מצמח מסוים, אבל הוא גם מפיץ את הזרעים שלו, איזה שהוא מעכל אותם ופולט אותם במקום אחר וכיוצא בזה. אז דברים מופלאים איך הטבע מתפקד כמערכת הרמונית אחת, איך יש איזונים בטבע, כלומר שהמינים השונים פחות או יותר נשארים באותם סדרי גודל, כל עוד האדם לא מתערב. וכן אם נתבונן על מהלך הגלגלים השונים בתנועות שונות ומאורות שונים, כן, על המפה האסטרונומית, כדי שיהיה מצב הכל סדור בכך, תמצא מעקבות היכולת והחוכמה מה שלא יקיף אותו רעיון האדם, ותקצר יכולתו מלתארו בלשונו. כמאמר החסיד, השמיים מספרים כבוד אל ומעשה אדם מגיד הרקיע ושאר המזמור. אז רבנו בחיה מסביר את המזמור הזה כמו רסד, שהאדם המתבונן בשמיים הוא יספר כבוד אל והוא יגיד את מעשה השם, לא כמו הרמב״ם שתפס את הפסוקים הללו כפשטם, שגרמי השמיים הם בעלי דעה בינה והשכל והם מספרים כבוד אל ומגידים את מעשה אדם. ואמר כי יראה שמך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת, אז אני אומר, כן, מי אני ומה חיי, מה אנוש כתזכרנו בכלל. ומן הנפלאות ביותר במה שהאדם רואה מברואה הבורא יתעלה הגדולים היא השמיים, כי אפשר לראות את החוכמה בנבראים הקטנים, כמו שכבר ראינו, מה קטנו מעשיך השם. אבל כשאתה מחפש את גדולת השם במקרו, אז באמת השמיים הם מאוד מרשימים, שבכל מקום שהאדם עומד על הארץ הוא רואה חצי הגלגל המקיף את הארץ, וכאשר יביט המביט עליו מתוך התבוננות, ימצא כי אשר בראו ברצונו אין סוף ליכולתו וחוכמתו ורוממותו. ושוב, הדברים פה הם מאוד כלליים, וגם לא היה הרבה ידע מדעי בזמנו. היום אנחנו עומדים משתאים על באמת, קודם כל על הגודל של של מערכת השמיים, שהיא לאין ערוך הרבה יותר גדולה ממה שחשבו בזמנו של רבנו בחיי, כמעט אינסופית, הולכת ומתרחבת כל הזמן, וכל כך הרבה חוכמה ודייקנות יש בדברים הללו. כן, היום למשל יודעים שהמרחק בין כדור הארץ והשמש הוא מרחק כזה שסטייה קלה, מה זה קלה? כמה אלפי קילומטר, זה קל בטווחים של שנות אור, אבל סטייה קלה של כמה אלפי קילומטרים, אז אם היינו קרובים מדי לשמש, כל המים פה היו מתאדים, כל האדם היו מתים מסרטן העור תוך שבוע, ואם היינו טיפה יותר רחוקים, אז הכל היה קופה כאן, וגם לא היו אפשריים חיים. אז המרחק והזווית של כדור הארץ מול השמש וכו' וכו', דווקא הם מאפשרים פה חיים.
אפשר להסתכל במיקרו, אפשר להסתכל במקרה.
כן. זה, כן, זה באמת, זה גם מנפלאות הבורא. אמרתי לכם שמישהו אמר שהכפירה זה פלא הבריאה הכי גדול, כאילו איך אנשים אתה רואה כאן עד כמה האדם הוא מתוחכם, אבל הוא גם יכול להיות מתוחכם, והם ביקשו חשבונות רבים, כאילו כמה עקום אדם, זה באמת מפליא, זה מראה על גדולת יוצרו, שהוא נתן בו פוטנציאל עקמימות כזה גדול, שהוא מוכן להאמין באמונות הכי לא סבירות שבעולם, ובלבד שלא להוציא את השם המפורש מפיו, נכון? כן. מישהו פעם אמר, זה מדען, שהוא כאילו ההסתברות כאילו שהכל נעשה במקרה, זה כמו הסתברות שסופת הוריקן תעבור על פני מגרש גרוטאות ויצא מזה איזה מטוס ג'מבו חדיש, אז זה הרבה יותר הגיוני המקרה השני מאשר הזה, ואף על פי כן אנשים חיים עם זה לא רע. לפי שאנו, כאשר אנו רואים משהו מעקבות בניין בני האדם הראשונים, אנו מתפלאים על יכולתם לעשות כמותו, ומלמדנו הבניין על כוח גופם ושגב מחשבתם במה שביצרו את עצמם. אתה הולך הכותל המערבי, אתה רואה אבנים של 400 טון, שבלי מנופה בן יהודה ובלי זה, בלי טרלרים הביאו אותם לשם, אתה עומד נפעם, או אתה רואה את הפירמידות, או את החומה הסינית, באמת אתה אומר שהיה להם חוכמה גדולה מאוד ויוזמה ויכולת ביצוע. ואם גדול בעינינו הדבר הזה המועט והפעות והעקבות הדלים שאינם עולים על מעשינו כי אם במעט, ההבדל הוא כמותי, לא הבדל איכותי, כמה ראוי שיגדל בעינינו מי שברא הארץ והשמיים ומה שביניהם, שזה הבדל איכותי והבדל מהותי, בלי תורח ולא עמל ולא סבל ולא יגע ולא מדבר ולא על דבר ולא בדבר. כן, הקדוש ברוך הוא ברא יש מאין, הוא לא ברא יש מיש, אז זה לא מדבר, ולא היה לו מצע שעליו הוא בנה, לא על דבר, ולא היה לו כלי ולא בדבר, אלא בחפצו ורצונו, כאומרו בדבר השם שמיים נעשו וברוח פיו כל צבעם. כן, הדיבור זו השאלה הכי קרובה לקלות העשייה. אם אדם מן השורה כדי לעשות, הוא צריך לטרוח ולהזיע, אבל אם הוא מלך, אז הוא מצווה וזה נעשה. אז לא מצאנו משל יותר טוב אלא כי הוא אמר ויהי, כאילו שהוא נתן פקודה וזה התבצע, אבל גם זה ודאי מושאל. ומכלל הטובות על האדם, שכל מה שאתה מתבונן על עקבות החוכמה בנבראים, תמצאנה עם עדותה לבורא יתעלה על אלוהותו ואחדותו. כן, בנוסף על כך שבכל מקום שלא תתבונן בבריאה אתה תראה את עקבות חוכמתו יתברך ואלוהותו, הכוונה יכולתו ואחדותו, שאתה רואה שהבריאה היא אחדותית, אותם חוקי טבע, אותם עקרונות מבצבצים מכל מקום, אז תמצא יחד עם זה הרי לא ייבצר שלא יהיה בהם לאדם תועלת כלשהי והנאה מסוימת. כלומר, בכל מקום בבריאה תראה לא רק יכולת וחוכמה, אלא גם הטבה וחסד לאדם, אלא שמקצתם גלויים ומקצתם נסתרים. זה גם הרמב״ם כותב בהקדמת פירוש המשנה, שלפעמים אתה מוצא אחרי אלפי שנים שמרעל של קרפדות באיזה ג'ונגל בדרום אמריקה אפשר להפיק תרופה נגד אני לא יודע מה, דברים ש... מעולם לא חשבת, כל מיני תופעות שנראות לך חסרות כל פשר, שבסופו של דבר יש בהם תועלת. מזה האור והחושך. הרי תועליות האור גלויים ונראים ואינם נעלמים. האור זה הכל, את הכל מניע האור. דרך אגב, לא רק באור, אלא גם בחום, באנרגיה של השמש. אבל החושך תועליות, כן, וכל העולם הצומח הוא בעקבות השמש וכו'. אבל החושך תועליותיו נעלמות, כי בני אדם משתעממים בו ופעילותם ותנועותיהם נפסקים עם חלותו. כל התיאור דלהלן זה תיאור שלפני המצאת החשמל, שבאמת פחות או יותר עם השקיעה בני אדם נכנסו לעוצר בית, עוצר לילה, דבר יום ביומו, והיו צריכים להעביר עכשיו 12 או 14 שעות בלי שיש להם יותר מדי מה לעשות. ואף על פי כן, אומר רבנו בחיה, אז מה זה החושך המעצבן הזה? וילמלא חשכת הלילה, כי אז קלו גופות רוב בעלי החיים מחמת רציפות יגיעתם ותמידות פעולותם והמשכיות תנועתם, כמו שקורה לאדם המודרני שיש לו חשמל, אז הוא כן, ועל ידי הלילה נבדל מקצת הזמן. אז קודם כל הלילה כופה על האדם מנוחה, אז זה כבר טוב. ועל ידי הלילה נבדל מקצת הזמן ממקצתו, ובו יושג אורך הזמן הבלתי מוגדר ואורך ימי החיים וקוצרם. ימי שנותנו, אז המושג יום נותן לנו לחמת את הזמן, ומיום אחר כך אתה יוצר שבוע ואתה יוצר חודש ושנה בלי חילופי יום ולילה. אני אפילו לא יודע אם היה אפשר להמציא שעון, כי הוא לא מבעיה שעד שלא הומצא שעון, אז שום תחושת זמן לא הייתה, אם לא היה דינמיקה של יום ולילה. אלא האדם, כמו שהאדם, לולא שהיו ציפורים בעולם, האדם לא היה ממציא מטוס. זה דבר ברור שאדם ראה ציפור ובסתר ליבו קינה בה, ובסופו של דבר מודע או לא מודע זה מה שהוליד את המטוס. אז גם כן שעון, שזה בעצם אני יכול לדלג פה על יום ולילה, וגם בחדר סגור לדעת אם עכשיו יום או לילה, אבל קשה להניח שהיה אפשר בכלל לחשוב על מדידת זמן מלאכותית. אם לא הייתה אפשרות למדוד זמן, לא היינו בכלל חיים את הזמן ולא מבינים את הזמן. ועל ידי הלילה נבדל מקצת הזמן ממקצתו, ובו יושג אורך הזמן הבלתי מוגדר ואורך ימי החיים וקוצרם. ואילו היה המצב תמידי בצורה אחת בלי חילופי יום ולילה, לא הייתה מצווה קבועה בזמן, כגון השבת והחג והצום. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא היה יכול להתגלות דרך הזמן, ולא היו בין בני אדם הבטחות לזמן קבוע. אתה אומר חתונה לפני השקיעה, בסוף היא תהיה לפני הזריחה, אבל לא משנה, אבל יש לך לפחות, אתה יודע לאיזה כיוון להתכנס. והיו נעלמים מהם רוב הדברים הקבועים בזמן, ולא היה נגמר עיכול המזון בשלמות בבטן אף אחד מבעלי החיים. הערה 5 זה חשוב, כי על ידי הפסקת האכילה בלילה מתאפשר עיכול כללי של מטען הבטן. כל היום אדם מנשנש, כשהוא ישן הוא אנוס, הוא לא יכול לנשנש, אז זה עוזר קצת לקיבה להתאושש מהמתקפה הבלתי פוסקת של הנשנושים. אז גם זה טוב. ולפי שהאדם זקוק למאור בלילה כדי לעשות בו מקצת פעולותיו, יהיה בו צוות לחולה בלילה. מה נעשה שצריך לשמור על חולה בלילה? או אם אדם רוצה לקום וללמוד וללמוד סדר הערב וכו'. אז הקדוש ברוך הוא נתן לו גם אפשרויות קצת לרכך את חשקת הלילה בלי לבטל אותה. לפיכך נתן לו השם במקומו, במקום אור היום, את מאור האש, בורא מאורי האש, כדי שישתמש בו. זה מה שחזל אומרים, שבמוצאי שבת, פרליל שבת, אדם הראשון, זה היה הלילה הראשון שהוא הכיר, ושם הוא לא הוציא אש, לא יודע אם הוא הדליק נרות בערב שבת או שלא, אבל במוצאי שבת הוא הוציא את האש, שהיא דרך אגב היא המקור לכל הציביליזציה, כאילו תאורה וחום ואנרגיה של בישול וכל התעשייה בעצם, כן, נפחות וכו' וכו'. הכל זה בעצם בסופו של דבר מכוח האש, כדי שישתמש בו בלילה בעת שירצה ויחבאו בעת שירצה. וזה גם אחד מסימני העיקר של בני האדם, בעלי חיים לא מדליקים אש ולא מחבים אש. אפשר פה ככה יש פה בניין אב יפה, כאילו רבנו בחי אומר, האור פשוט, הוא מתוק האור וטוב לעיניים לראות את השמש, אדם ברור לו מה התועלת של האור, אבל חושך זה סתם דבר מעצבן. תחשוב על זה, תראה שהדבר המעצבן הזה הוא דבר מאוד מאוד חשוב. אז זה בניין האב בכלל, דברים שטובתם נגלית במבט ראשון כמו חיים, ודברים שבמבט ראשון הם דווקא מזיקים כמו מוות נניח, אבל אם תבין בעומקו תראה שכמו שלחושך יש המון תועליות גם למוות וגם למה שאנחנו קוראים רע, מחלות, איסורים, כל אכזבה וכל דבר כזה, בעומק הוא לא פחות מועיל מאשר החושך. זה רק משל, בכלל תפיסה שאין דבר שאין לו מקום ואין לו סיבה טובה, רק לא תמיד אנחנו יורדים לעומקה. ומן הפלא הוא שמראה השמיים מראה שמחזק את הראות, כלומר נוטה אל השחרות, כוונה לכחול, ומסגולותיו של הצבע הזה שהוא מרכז את הראות ומחזק אותו, ואילו היה מראהו לבן עם כיפת השמיים, כדי שאנחנו רואים את כיפת השמיים תחולה, למרות שהיא לא תחולה, זה רק איזושהי, זה משהו אופטי, ואילו היה מראהו לבן, דיינו שקוף או בהיר יותר, היה מזיק לראות של בעלי החיים ומחליש כוח העין. אז יש משהו, זה אני לא מספיק מבין בזה.
בגלל עיוורון שלג.
מה?
אם זה עיוורון שלג.
סתנבר.
הרבה זמן בשלג, אז אין שמש חזקה, בגלל שהכל זה לבן, אז הוא
יכול לעבור. כן, אז הצבע כנראה של כיפת הרקיע הוא הצבע האופטימלי, מבחינה אופטית. וכך סוד החוכמה האלוהית בכל שאר הנבראים. דרך אגב, סתם ככה, גם נדמה לי שרבנו בחיי כותב את זה באיזה מקום, אולי נראה את זה בהמשך, רואים גם שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו ברחבות, לא בצמצום. זה שפעם היו מסתדרים עם טלוויזיות שחור לבן, דורות שלמים גדלו על זה ולא קרה שום דבר, פתאום באה טלוויזיה צבעונית, אמרו, וואו, איך באמת, איך למדנו סדר הערב אצל חיים יבין בלי צבע, איך יכול להיות זה, כל העם רואים את הצבעים, אז הקדוש ברוך הוא גם היה יכול לברוא את העולם שחור לבן, גם היה, או אפור, ברא לנו עולם טלוויזיה צבעונית, כאילו בכלל זה נראה לנו מובן מאליו.
חלק מהחיות.
מה?
חלק מהחיות רואות שחור לבן.
כן?
החתולים,
לא
צריכים לראות
צבעונים. כן? או רבנו בחיי כותב, נדמה לי שזהו, שזה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם שתי עיניים. מה, למה אתה חייב עין ספר או ראייה פנורמית, אם היה עין אחת בקדמת או אוזן אחת? וזה, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ברחבות, כאילו נתן לאדם, נתן לאדם שתי כליות, למה הוא צריך שתי כליות? לא, כליה אחת, שאחת יוכל לתרום, שיהיה לו ספר. זה כאילו, יש דברים שהוא נתן לך בכיף, כך, קבל עוד. רק שוב, כל הבעיה זה הטריוויאליות של הדברים, שהם מובנים מעליהם, מה השאלה בכלל? וכך סוד החוכמה האלוהית וכל שאר הנבראים. ומן הטובות הגדולות שעשה השם לאדם, שאמתו מוטלת על כל שאר בעלי החיים המזיקים. כמו שאמר הכתוב, ומוראיכם וחיתיכם יהיה על כל חיית הארץ. עד שאפילו תינוק אין צריך לשומרו מן החתולים והעכברים וכיוצא בהם. וכאשר מת האדם צריך לשמור עליו מבעלי החיים שהזכרנו. כמו שאמרו קדמוננו עליהם השלום, תינוק בן יומו חי, אין צריך לשומרו מן העכברים. עוג מלך הבשן מת, צריך לשומרו מן העכברים. כן, כי לחלב החי טוב מן האריה המת, שנאמר ומוראיכם וחיתיכם יהיה על כל חיית הארץ. ועד שלא יחטא אדם, אז גם האריות הוא לא צריך להבין, לא רק מעכברים. וממה שאתה צריך להבין מכללות הנבראים, העליונים שבהם והתחתונים, קטניהם וגדוליהם, העניין הנסתר, אשר בו סדירות הכל ושלמותו, ואינו נישג בחושים הגופניים, והיא התנועה הכרחית לכל מחובר. כן, יש בעולם ממד של תנועה, שתנועה זה לא דבר שהוא נישג בחוש. אתה לא רואה את התנועה, אלא אתה רואה את העצם משנה את התנוחה שלו. כמו שאיך עושים סרט מצויר, עושים תמונה ועוד תמונה ועוד תמונה, ואז כשאתה סוקר אותם בבת אחת, אתה רואה מישהו נע. אז התנועה זה לא דבר שהוא נתפס בחוש, אבל זה דבר שהשכל קולט אותו מתוך התפיסה החושנית. ולא ישיגן החוש מן החושים הגופניים, אבל ישיגן השכל באמצעות הנע שהחושים משיגים אותו. אני רואה את החפץ פה ופה ופה, אז אני מבין שהוא בתנועה. ואלמלא התנועה לא תיתכן אביית מאומה מן הנמצאים ולא הפסדם. התנועה זה גם הדינמיקה שבעולם, ההתחברות וההתפרקות וכל יחסי הגומלין, הכל הכל נובע מהתנועה, שלפי הקדמונים יש את הגלגל המקיף, הגלגל החיצוני ביותר, שהתנועה שלו היא פה מערבבת את הכל. אנחנו כמו במיקסר כזה, כל התנועה של היסודות, זה שהם נבנים ומתפרקים וממילא חיים ומוות וכו', הכל הכל נובע מה... אבל בסדר, גם אם לא נתלה את זה בגלגל החיצון, אבל זה נכון, הדינמיקה של הבריאה היא יסוד הבריאה כולה. הבריאה היא לא דוממת, היא כל הזמן, גם הזמן דרך אגב הוא פונקציה של תנועה, כמו שאמרנו, ממדידה של יום ולילה וכו'. ואמר אחד הפילוסופים, רוח הטבעים היא התנועה. כאילו, נשמת הטבע, נשמת החומר, זה זה שהוא נע, שהוא כל הזמן בדינמיקה, הוא לא קופא על שמרד. וכאשר תבין סוד התנועה, ותבין עניין אמיתתה ורוחניותה, שהיא לא דבר גשמי, אבל היא מחיה את כל הגשמיים, ותדע שהיא מן העדינים ביותר בחוכמה האלוהית, ותבחין כוח השגחת הבורא יתעלה בברואים, רק אז יתברר לך שכל תנועותיך קשורות ברצון הבורא יתעלה וניהולו וחפצו, מקטנם ועד גדולם, הנסתר מהם והנגלה, זולתי מה שמסר עניינו אליך מבחירת המשמעת והמרי. כן, הכל בידי שמיים, כולל כל מה שעובר עליי מצד היותי חלק מהדינמיקה הכללית הזו, חוץ מיראת שמיים, שזה תנועות שאדם צריך לקחת עליהם אחריות. וכאשר יתברר לך זה, בקר את עצמך בעת כל תנועה רצונית שאתה עושה, על מה אתה מסתכל, מה אתה חושב, לאיפה אתה הולך, למה אתה בורח, וזכור את הקשר אשר להשם יתרומם והתהדר עליך בכך, והתמד להתבייש מפניו ולראה אותו, והתמסר לגזרתו, וקבל ברצון את משפטו, כן, כמו שחזל אומרים שרגלו היא דברנש, אינון ערבין לאתר דמטבעה, שם הם יביאו אותו, ובכך תשיג את רצונו ותיטב אחרית ענייניך, כמו שאמר החסיד עליו השלום והבוטח בהשם, חסד בסובבנו. וממה שראוי לך לבחון בו מענייני העולם, שתשים לב תמיד לאחרית הדברים המצערים אותנו והמשמחים אותנו, ואז תמצא בהם נפלאות מפליאות, כי הרבה דברים הנעשים בעל כוחנו, אנו שמחים בהם בסופו של דבר ולהפך. אז הרבה פעמים צריך סבלנות כדי לדעת לשפוט תופעה מסוימת אם היא טובה או רעה. וכבר אמרו כי אנשים עוברי אורח לנו על יד כותל, והנה בכלב וישתין על אחד מהם. אז איך הוא הרגיש דפוק? דווקא עליי מכל המאה איש פה שישנים. עמד על רגליו כדי לרחוץ עצמו מן השתן, וכאשר אחת מחבריו נפל הכותל עליהם ומתו וניצול הוא. ועוד אדם אחד מהלך בשיירה ונצרח למקביו, ואז נתרחק מהם כדי לעשות צרכיו, ובעודו באמצע הדרך כאשר סיים לעשות צרכיו נרדם בלי כוונה לכך, וכאשר נעור אחרי שעה נדהם ונתחרט על שנרדם, ואז הלך לקראת השיירה מתוך שאיפה להשיגה, וכאשר השיגם במקום אשר נפרד מהם, והנה כולם הרוגים, לפי שיצאו עליהם ניסים ושדדום והרגום. בן אדם מקלל את נהג האוטובוס קלות נמרצות שהוא סגר לו את הדלת, הוא דפק לו ורץ אחריו, ואז אחרי שתי תחנות האוטובוס התפוצץ. יש הרבה סיפורים כאלה, והרבה יערה כיוצא באלה, ולהפך, שאדם במקרה במרכאות הגיע לאוטובוס שהוא אף פעם לא נוסע בו, זה גם קורה. אז כשזה הפוך, אולי קשה לנו לדבר על חסד השם, אבל השגחה ודאי יש בו. זאת אומרת שאמרתי מקודם שהרגליים של האדם הם אחראיות להביא אותו למקום שבו הוא אמור להיות וכו'. אז כשאדם מתבונן הוא רואה שלא תמיד מה ש... זה נכון שמבחינה הלכתית אנחנו אין לו לאדם אלא מה שאין הברואות, אז הוא מברך על מה שעכשיו, אבל במבט קצת יותר ארוך אדם רואה ש... דברים שנראו טובים לא תמיד היו טובים, דברים שהיו נראים רעים לא תמיד היו רעים. רק צריך את הפרספקטיבה בסופו של דבר. ומן הדברים שאתה צריך לבחון בהם ביותר הוא המזון הכללי לחיית הארץ וצמחייתה, לא המזון הפרטי לכל בריאה, אלא שבאופן כללי הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם על ידי הגשם בעיקר, כגון הגשמים בעת הצורך להם וירידתם בזמניהם, כמו שאמר הכתוב, היש בהבלי הגויים מגשימים, ואם השמיים ייתנו רביבים, תנאים אלילים יכולים להוריד גשם, הלא אתה הוא השם אלוהינו, ונקווה לך. ואמר, ולא אמרו בלבבם, נראנה את השם אלוהינו, הנוצר גשם יורא ומלקוש בעיתו, שבועות חוקות קציר ישמור לנו, שקדוש ברוך הוא קבע טבע קבוע, שאנחנו יודעים מתי לזרוע, מתי לקצור, מראש אתה יכול לתכנן את עצמך, הטבע הוא נוח לתכנון. ותמצא שהכתוב מגדיל את עניינם של הגשמים מאוד, באומרו עושה גדולות ואין חקר ונפלאות עד אין מספר, הנותן מטר על פני הארץ ושולח מים על פני החוצות, לשום שפלים למרום וקודרים שגבו ישע, אנשים שעמדו לשונם בצמא נשתה, עכשיו יש להם מים, אז מחיה את כולם. טוב, נעמוד פה, נראה מחר את החקלאות שזה בעקבות הגשם. Thank you.